הבחינות נמצאים בסוגיה של הסוגיה שאנחנו עסוקים בה, המחלוקת שבין יעקב ועשיו. זאת הסוגיה שאנחנו חיים בה, וזאת הסוגיה שאנחנו לומדים אותה. ננסה לבאר נקודה אחת עיקרית מרכזית. ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו. קיבלו רבותינו, כתוב בחז"ל, כי ציד בפיו, שהוא היה צד את אביו בפיו, בשאלות. והשאלות היו כיצד מאסרים את המלח ואת התבן. כך קיבלו חז"ל. והדבר כתוב, ציד בפיו, זה הכוונה, אין צידה אחרת בפיו. זאת אומרת שיש לו כאילו איזה כוח בפיו, יש בפיו כוח שהוא יכול לצול את דעתו של יצחק. ציד בפיו, זה, את זה מבארים חז"ל, שהציד בפיו היה על ידי השאלות האלה, כיצד מאסרים את המלח ואת הטבע. בשם זה כתוב בחז"ל. בשמו של מובא בספרים, בשמו של הארי הקדוש, שהציד בפיו של עשיו היה אותם נשמות של גרים שהם עיקרי תורה שבעל פה, רב מאיר ועוד. רב מאיר, שכתוב עליו בגמרא שהוא היה מצאצאיו של נירון קיסר, מבניו, מבני בניו של עשיו, ועוד כמה מאבות תורה שבעל פה שהם בני גרים, בני גרים ממשפחתו של עשיו. בעיקר מה שכתוב זה על רב מאיר, משום שסתם משנה היא על פיו. אז כאן נמצא הציד בפיו. יצחק שמע בפיו של עשיו, יש כוח בפיו של עשיו, אותו פה, אז הוא, יש ממנו איזה ריח רחוק של אותה תורה שבעל פה, שעתידה לצאת מבני בניו. זה נקרא ציד בפיו. כך כתוב. צריכים לנסות להבין מה המדובר, על מה מדובר. ננסה להבין את זה לפי ערכנו, ואולי נוכל ללמוד מזה משהו עד אלינו. נחזור. האופן איך שחזל מפרשים. האופן איך שחז"ל מפרשים את הציד בפיו, שוב, אותה שאלה שהיא נראית שאלת הבל, אבל זאת שאלה שנשאלה עד כדי שיכולה לצוד את דעתו של יצחק אבין. כיצד מאסרים את המלח ואת התבן? מה זה אומר? מה הכוונה? ננסה להבין. Thank you. נתחיל בדבר הפשוט יותר. אנחנו יודעים שהמלח איננו אוכל, אבל אנחנו באותה מידה יודעים שהמלח מתאים את האוכל. המלח נותן טעם באוכל. תפל, היאכל תפל בלי מלח, זה דבר תפל, זה דבר לא טוב לאכילה, לא נעים, לא... דבר חסר טעם, בקיצור. דבר בלי טעם. המליחות מוסיפה, נותנת טעם. נותנת טעם. סוד הדבר, כמו שמבואר בחז"ל, הוא כך, אבל לנסות להבין היטב. ידוע שארץ מלאכה, מלח, זה דבר שהוא מתנגד לכל צורה של חיים. שום דבר לא צומח. אם רוצים לומר על מקום שאיננו מצמיח דבר, גופרית ומלח שריפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב. ארץ מלאכה מבלי יושב, ארץ מלאכה היא לא מקום יישוב, זה דבר שהוא לא, אין בו כלום. המלח, אותו מלח, נותן את הטעם משום כך. זאת אומרת, סוד טעמם של כל הדברים זה בעובדת הרעב עליהם. זאת אומרת, עד כמה שהאדם רעב להם, עד כמה שהוא צריך, עד כמה שהוא חסר אותם, החיסרון הזה הוא שנותן להם את הטעם. עד כמה שהאדם חסר את הדברים, את אותם דברים, החסר הוא זה שנותן להם את הטעם. אותו כוח שיש למלח להתאים כל דבר, העובדה שהמלח מתאים, נותן טעם, והטעם הניתן פה הוא משום שעל ידי המלח, וזה גם דבר ידוע שהמלח יוצר, המלח יוצר רעב. הטעם שניתן על ידי המלח, משום שהמלח הוא החסר של הדבר הזה. זאת אומרת, הדבר הזה בצירוף עם המלח הוא יש לו טעם. כלומר, כשהדבר בא לעצמו, הדבר בא כמו שהוא, אני לא תואם בו שום טעם, משום שאין טעם בדבר כמו שהוא. הטעם שיש בדבר הוא בצירוף החסר הקודם. כלומר, ההקדמה של ארץ מלאכה, ההקדמה של אותו מלוח שהוא מתנגד לכל יישוב, מתנגד לכל צמיחה, מתנגד לכל דבר מאכל, הצירוף הזה יוצר את הטעם. צירוף של הדברים ביחד עם המלח יוצר את הטעם. הם יחד יוצרים טעם. בלי זה, אם לא נצרף לדבר את הארץ המלאכה שאין בה את הדבר הזה, אם לא נצרף את החסר, את ההיעדר של אותו דבר, אז אין לדבר. המלח הוא סוד ההיעדר של אותם העם. כל המאכלים כולם וכל הטעמים כולם, אז היעדרם נמצא במלח, והוא זה שנותן להם את הטעם. עשיו, עניינו בעולם, שוב להבין היטב, עניינו של עשיו בעולם הוא ארץ מלאכה בלי יושב. הוא כשלעצמו, אז הוא ההיעדר הגדול, ההיעדר של כל, זאת אומרת, ההיעדר שכולל בתוכו את כל ההיעדרים כולם. הלא המוחלט, העין המוחלט, היעדר מוחלט על חרבך תפני, יונק את חייו מהמוות, רוצח. על חרבך תחיה. זאת אומרת, אתה חי, אתה תוציא את חיותך מכוח ההריגה. מכוח ההרג שיש בך, מכאן תוציא חיות. על חרבך תחיה. זה עניינו. האופן איך שהוא מצטרף, באיזה אופן שהוא למציאות, זה שעל ידו נתפס עומק הטעם של כל היש. אומרת, הוא מועיל לדברים כמו שמלח מועיל לדברים. הוא מועיל לקיום. עניינו בקיום הוא מקביל לגמרי, דומה. אותו עניין. כעניינו של המלח. הוא כשלעצמו ארץ מלחה מבלי יושב. גופרית ומלח, שריפה כל ארצה, לא תיזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשר. שום גידול, שום צמיחה, שום חיים אין שם, על חרבך תחיה. הדבר חי מקטיעת חיים, הדבר חי מלא חיים, מרציחה, מאובדן חיים, איבוד חיים, מזה הוא חי. אבל על ידו, מכוחו, דרכו, אפשר לתפוס את הטעם במציאות. הטעם הטוב של כל היש, הטעם הטוב של כל המציאות, הטעם הטוב של כל הקיים, נתפס על ידי ששופכים עליו מלח. על ידו של עשיו, אם הוא כפי קיומו הנכון, אילו הוא היה כפי קיומו הנכון, אז הוא מצטרף למציאות באופן, כדרך ההצטרפו, הוא ההיעדר לעצמו. כשלעצמו הוא היעדר. הצירוף שלו למציאות הוא רק ושוב לנסות להבין. אותו היעדר, אותו אי-קיום, אותו אנטי-קיום, אותו הפך קיום. הוא זה שנותן טעם לקיום. כשבא עשיו ושאל את יצחק, כיצד מעשרים את המלח? אז כאן שמע יצחק שעשיו נמצא על ה... הוא עומד על קיומו הנכון. סיבה, יש סיבה אחת ויחידה לעשר את המלח. המלח כשלעצמו לא חייב במעשה. אבל מכיוון שהמלח נחוץ לכל המאכלים, הוא נותן בהם טעם, אז משום היותו מצטרף לכולם, אז גם הוא בר איסור, גם הוא בר מעשה. הוא חייב במעשה רק משום העובדה שהוא מצטרף לכל המאכלים. משום כך צריכים גם אותו לעשות. כאן סוד הציד בפיו, שעשיו צד את אביו. ננסה יותר, להבין יותר. כל טעימת טעם בדבר, בכל דבר שהוא בעולם, סוד הטעם בכלל בכל עניין שהוא בעולם, הוא בתפיסת החיות של אותו דבר. הדבר טעים, הדבר טעים, הדבר מותאם, יש בו טעם. עד כמה שהדבר נתפס כמחיה. ידוע, זה כבר כתוב בבית יוסף, בפירוש הברכה, על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל זה. החיים נתפסים תמיד, זאת אומרת, עצם החיים. אדם תואם טעם טוב בדבר, עד כמה שהדבר הזה נראה לו מצטרף יותר לעיקר חייו. הוא תואם את ה... כשהוא תואם בדבר טעם טוב, פירוש הדבר שהוא תואם בדבר הזה את העובדה שהוא חי. שהוא חי, שהוא מרגיש, שהוא חש. על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי. אנחנו יודעים הטעם תמיד מצטרף לחשק, לחיות בדבר, כידוע זה פשוט. כשאדם עושה דבר גולמי, גם בענייני רוח, בענייני מעשה, כל עניין שבעולם, כשאדם עושה דבר גולמי, בלי תפיסת טעם בדבר, מעשה גולם, אז הדבר נעשה בלי חיים. אין חיות בדבר, אין חיות בעשייה. נתינת טעם בדבר פירושה צירוף אותו דבר לחיים עצמם. כך באופן כזה הדבר מצטרף לעצם החיים, כך הדבר טעים. זהו טעם הברכה. בברכות הנהנים אנחנו ונוסח הברכה הוא בורא לפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל והדבר הוא פשוט, תפיסה של חיים לעולם, תמיד, זה באופן קבוע. תפיסה של חיים קיימת רק בחידוש. כל דבר שהוא שגרה, אז אין פה שום תפיסת חיים, אין פה שום תפיסת חידוש, תפיסת... פירוש חיים, זה נקרא כדרך. מים חיים, נובעים, נביאה, חידוש. מתוך האי היות, דבר מתחדש ונוצר, חי, יש מאין. כדרך מעיין מים חיים. מים שכבר נמצאים, עומדים, קיימים, הם אינם מים חיים. מים חיים אלו מים שהם מגיעים נובעים ומתחדשים. זה מעיין מים חיים. למדנו אם כן. הטעם מחייב את תפיסת החידוש של הדבר. לעולם הטעם מחייב להעמיד מול הדבר את עובדת אי היותו, כדי שיתפס החידוש של אותו דבר. מכאן נובע תפיסת חידוש של כל דבר, תפיסת טעם של כל דבר ודבר, מחייבת להעמיד מולו את אי קיום, את הדבר שממנו הוא נובע, את הדבר שממנו הוא יוצא. כאן, כפי שלמדנו מדברי חז"ל, כאן נמצא הסוד של הטעם של המלך. כאן המלך נותן טעם. המלך שהוא מתנגד לחיים, המלך שהוא ההפך מחיים, ארץ מלכה מבלי יושב, מלך שמתנגד לחיים נותן תפיסת טעם וחיות באותו דבר. באותו דבר, אם זה, כמובן, אם המלך מתגבר, הדבר חוזר להיות שוב, הדבר חוזר להיות, אבל בפרופורציה נכונה, כאן נמצא אתה. אנחנו מנסים לגוע קצת בקצה המטה לפי ערכים, לגוע קצת במשהו, בסוד הנורא שיצחק ביקש מעשיו, שילך ויעשה לו מטעמים כדי שהוא יברך אותו. הוא שלח את עשיו שיעשה לו מטעמים כאשר אהבתי, ומשום כך, בעבור כך, תברך את הנפשי. מכאן הוא יתברך. זאת אומרת, כאן הגיע אותו צייד בפיו של עשיו. עד כאן הוא הגיע אותו צייד בפיו. זאת אומרת, אותה שאלה של כיצד מאסרים את המלך הביאה ללך ועשה לי מטעמים ואברך לך לפני מותי. אותו חך, אותו גרון, אותו חך שעליו נאמר בפסוק וחך אוכל יטעם, אותו מקום טעימת טעם, הוא המקום שמשם נובע גם הדיבור. מאותו מקום גם הדיבור יוצא. אותה לשון, אותו חך, שהם תואמי הטעם, הם המדברים. דיברתי בלשוני, אמת יהגה חיקי. הדיבור בחך ובלשון, הדיבור עצמו. למתבונן, למתבונן, כל הדברים בעולם, הדברים שבתוכם אנחנו חיים, חיים בתוכם, הולכים בתוכם, אנחנו נמצאים מוקפים בכל מה שיש בעולם. למתבונן, טעמם של הדברים אינו מגיע רק אחרי שהדברים מגיעים לדיבור. זאת אומרת, כל זמן שהדברים סתומים, הדברים לא נתפסים אצלנו, הם לא נתפסים אצלנו במילה, לא נתפסים אצלנו באפשרות ביטוי, הם לא נכנסים לחך וללשון, אז הדברים הם גולמיים, הם חסרי טעם. הם גולם, הם חסרי טעם. הם בלי טעם. טעמם, טעמם נמצא רק עד כמה שהם מדובר בהם, עד כמה שאנחנו יכולים לדבר בהם. אדם ששם לב יודע את זה על כל צעד ושעה. הדברים כשלעצמם, אנחנו כבר הזכרנו את זה כבר עשרות פעמים, חזרנו על זה כבר כמה וכמה פעמים, ולכן הדברים נקראים דברים. מובן, זה מובן מאוד, הדברים חסרי טעם, חסרי טעם, בלי שנוכל להתאים אותם, לומר עליהם דבר של טעם. כשהדברים נכנסים להבנה, לדיבור, אז הדברים נתפסים באיזשהו מהלך, ואז יש לנו בהם טעם. ויהי האדם לנפש חיה, אז כתוב על זה בתרגום, לרוח ממללה. כאן תפיסת החיות. בלי זה אין תפיסת חיות. נפש חיה זה מי שיכול לתת ביטוי לזאת. מי שיכול לתפוס את כל הדברים כולם ולבטא אותם, לומר אותם, לדבר אותם. אדם כזה הוא נפש חיה. אותם שהם אינם חיים נקראים יורדי דומה. דומה הכוונה שהם דוממים, הם לא יכולים לדבר. ויהי האדם לנפש חיה, לרוח ממללה. ההפך מנפש חיה נקרא יורדי דומה. הם דוממים, הם לא מדברים. טול מהאדם את האפשרות של דיבור, לא דווקא דיבור בפה, אלא כל מערכת הדיבור. זאת אומרת, תרגום של כל דבר ודבר לדבר. אם לא תעשה מהדבר דבר, דיבור, כלשהו, אם הדבר לא יהפוך, אם העצם לא יהפוך להיות דבר, אז העצם הזה לא נמצא בתוך מערכת החיים. הוא לא במערכת הזאת. לא בתוך החיים. אותו מקום טעימה, חך, לשון, גרון, שפתיים במידת מה. בכל אופן, כל מערכת הטעימה מקבילה למערכת הדיבור. המקום שבו מדברים זה המקום שבו תואמים. מכאן מדברים ומכאן, מכאן מדברים וכאן תואמים. אנחנו יודעים, כל נתינת טעם באיזה דבר שהוא. כשאדם רוצה לתת טעם, אז הוא מתרגם את אותו דבר למילים ומתאים את זה. למדנו אם כן. שהדיבור נושא בתוכו את אותו סוד.
הפוך.
לא אותם. בכל קורבן מנחתך במלח תמלח. אומרת הגמרא לחידתניא, זה גמרא במנחות בדף כ"ף א', במלח יכול תבונהו. הייתי יכול להעלות על הדעת תבונהו. תבונהו. מה פירוש המילה תבונהו? יכול תבונהו. זאת אומרת, יכול שאני אצטרך לשפוך על זה מלח עד כדי תבונהו. תלמוד לומר תמלח. היא תמלח יכול במי מלח, תלמוד לומר במלח. בהמשך, מי תבונהו? אמר רבא בר אולה, אחי כאמר. אלא אמר רבא, מי תבונהו? ייתן בו טעם כבינה. תבונהו זה הכוונה, שהוא ימליח את זה באופן כזה שייתן בו טעם. והטעם שהוא ייתן בו יהיה כמו בינה. זאת אומרת, כדרך שבינה מבינה דבר מסוים, וההבנה הזאת היא נותן הטעם של הדבר, רק באופן כזה הדבר מצטרף לחיים. משתמשים כלפי המלח באותו מובן, תבונהו, ייתן בו טעם כבינה. מלח נותן טעם באותו בשר, באותה מנחה שהוא, ששמים אותו בתוכה. כבינה, כדרך שהבינה נותנת טעם באותם הדברים הגולמיים שהם חסרי טעם לעצמה. הבינה נותנת בהם טעם. למדנו אם כן, אותו סוד שישנו במלח, אותו סוד נמצא בבינה. מה המגילה? אותו בשנת אחת, מרא מסכת מגילה בדף י"ב, בשנת אחת למולכו, אני דניאל בינותי בספרים. אומרת הגמרא, מדכאמר בינותי מכלל דתאה. משום שהוא אמר בינותי, אז מכאן אנחנו מבינים שמקודם לכן דתאה. מדכאמר בינותי מכלל דתאה. כאן אנחנו מבינים את הקשר, כאן בולט הקשר שבין הטעם של מלח לבין הטעם של תבונהו. התפיסה של בינה היא לעולם, זאת אומרת, עיקר טעמה היא מהעובדה הזאת שהיא חידוש, מהעובדה הזאת שהיא מתוך טעם, מתוך אי-הבנה, משם מגיעה ההבנה. כאן הטעם של בינה. וכאן בעצם נמצא סוד הטעם של כל מה שקורה בעולם. ובאמת כאן, בנקודה הזאת, שוב, חיצוניות הדברים היא כזאת, יצחק שלח את להבין, לנסות להבין, יצחק שלח את עשיו לעשות לו מטעמים. יצחק רצה את מטעמיו של עשיו. מצאה חן בעיניו השאלה כיצד מאסרים את המלך. את מה שדילגנו כל הזמן על התבן, הוא שאל לו שני דברים, על מלך ועל תבן. אני פשוט לא רוצה להאריך בזה, משום שהתבן זו פרשה בפני עצמה. אבל גם זה כך, התבן הוא זה שמאפשר את הגידול של ה... זה הדבר שהוא קודם לגידולו של הפרי עצמו, אותו גידול. רמזנו לזה בדברים, אבל זאת סוגיה בפני עצמה, נניח לזה. על כל פנים, אי אפשר להאריך בזה עכשיו, אולי פעם אחרת יצא לדבר על זה. אבל הדברים האלה מקבילים, זהה לגמרי. על כל פנים, מדובר פה על דבר שמאפשר את האכילה, מצטרף אל האוכל כמצטרף, אבל הדבר הזה כשלעצמו הוא לא מאכל. אז במלח זה נמצא באופן יותר גלוי אליהם, יותר נתפס. בתבן זה נמצא במהלך הדברים. זה כבר נרמז במה שדיבר. נחזור לענייננו. יצחק שלח את עשיו לעשות לו מטעמים כאשר אהבתי, ואותם מטעמים כאשר אהבתי הם מטעמיו של עשיו, בקיצור עם אותה שאלה של כיצד מאסרים את המלך. אלו הם המטעמים שיצחק אוהב. זה מה שהוא אוהב, את זה הוא רוצה, זה הוא מבקש. וקרה מה שקרה, והוא קיבל את המטעמים שהוא אהב, אבל לא מידיו של עשיו, אלא הוא קיבל את אותם מטעמים שהוא אהב, הוא קיבל אותם מידיו של יעקב. ומה שמצא חן בעיניו במיוחד, מה ששינה את דעתו, זה היה העובדה שהוא תפס שהכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. כאן במקום הזה, אז הוא טעם את הטעם האמיתי שממנו הגיעה הברכה. פה הייתה טעימת הטעם האמיתי. אז שוב ננסה קצת להבין, קצת, אני לא חושב שנוכל לסיים את העניין היום. העיוות שיכול כאן להיות הוא העיוות הנורא ביותר. זה למעשה העיוות שבתוכה אנחנו חיים. אותו מקום שממנו נובע הטעם, כלומר אותו היעדר שכל עניינו צריך היה להיות רק נתינת טעם ביש, נתפס כשלעצמו כדבר של טעם. זהו העיוות הנורא של סוגיית הטעם. הדבר הזה עצמו הופך להיות הדבר הטעים בעולם. זאת אומרת, עד שבמקום לטעום טעם ביש, בקיים, והוא טעים משום שמצטרף אליו, שוב בפרופורציות נכונות, אותו קורת מלח, אותו מעט מלח, משהו. כאן נמצא העיוות. היש כשלעצמו נתפס כדבר תפל, כדבר חסרת. הטעם הרי מגיע משם, מהמקור ההוא. מכאן מגיע הטעמו של אדם. כאן הסכנה וכאן האסון. אם כך, אז פה נמצאים הטעמים, ותואמים את הטעם רק כאילו תואמים את הטעם בטעם עצמו. לוקחים את הדבר שהוא צריך להיות מתאים משהו אחר ואוכלים אותו לעצמו. כשמתרגלים אליו, אז כבר אי אפשר לאכול שום דבר אחר. כאן נמצא העיוות הגדול של כל הבריאה. משל, למה הדבר דומה? ניקח ציור, ניקח דוגמה. אנחנו יודעים שהרעב לאותו דבר, שוב, כמו שדיברנו קודם, הרעב לדבר מסוים, החיסרון של דבר מסוים, הוא עיקר בתפיסת הטעם של אותו דבר. וכאן נמצאת החלוקה של חיים ומוות. כאן נמצאת החלוקה של שני המהלכים שישנם בעולם. שני המהלכים שישנם בעולם הם מהלכי חיים מצד אחד ומוות מצד שני. יעקב מצד אחד ועשיו מצד שני. טוב מצד אחד ורע מצד שני. איפה נמצא המוקד? איפה נמצא אותו דבר שאותו אני מבקש? לאן, על מה חלים הגעגועים? על מה חל החשק? משום שאני יודע ושהדבר חסר טעם בלי היעדרו, אז משום כך אני שם את עצמי על ההיעדר, חלילה. אז נמצא ש וכך חיים רוב בני האדם בעולם. נקודת המוצא היא תמיד הרעב, תמיד ההיעדר, תמיד החיסרון, לעולם. כמובן, החיסרון הזה צריך להתמלא במשהו, אבל מיד לחזור למצב החיסרון. כי אחרת, אז אחרת אני שוב אחיה חיים בלי טעם. הרי אם אני אעבור, אם אני אעבור אל היש, ואני אסיט את עצמי ממצב החיסרון, ואני אעביר את עצמי למצב היש, אז אני אעבור לחיות חיים בלי טעם. ושם אין טעם. הטעם נמצא פה, בנקודת המעבר מהעין ליש, מההיעדר. אז לעולם אל תעזוב את מקומך. זה מה שאומר היצר. לעולם אל תעזוב את הבסיס שממנו אתה יוצא. הבסיס שממנו אתה יוצא הוא תמיד ההיעדר, תמיד העין, תמיד הלא. מפה תצא. כאן תעמוד תמיד. ומכאן תגיח לרגע לתפוס דבר, והוא באמת יהיה טעים מאוד, אבל מיד תחזור הנה. משום שאם תישאר שם, אז כבר לא יהיה לך שום דבר. חלילה. זאת התפיסה המעוותת, שמי שיבדוק את עצמו ימצא שהוא חי בה. זאת התפיסה, זאת היא לעמיתה התפיסה של איסה. על חרבך תחיה. מושג. אין מושג לבני אדם. במה שנקרא, בלשון חז"ל, לא כמידת העולם הזה, העולם הבא. מידת העולם הזה ריקם מחזיק, מלא אינו מחזיק. מידת העולם הבא אינה כן. שם, הפוך. המלא מחזיק, הריקם אינו מחזיק. כל דבר שהוא ריק, אז אין שם שום תפיסה של טעם מכל מה שנקרא טעם של העולם הבא. הפוך, מלא מחזיק, ריקם אינו יש כאן תפיסת עומק, והיא הפלוקתה האמיתית בין יעקב ועשו. זאת הפלוקתה שבין הריק למלא, בין הריקות לבין המלאות, בין המחזיק של הבדווקא ריקה ובין המחזיק שהוא בדווקא המלא. יעקב השתם. הבנת הדבר לפי ערכים. מה הפירוש מלא מחזיק? מה הפירוש? מה פשר הדבר מלא מחזיק? כל מלא, כל מלא מתרבה יותר ויותר. תפיסה כזאת אין בתוך מערכת העולם הזה. בעולם הזה כל סובה פירושו חוסר טעם. הטעם הוא במילוי, הסובה של עצמו חסר טעם. מלא אינו מחזיק. הסובה הוא חסר טעם. אם לא היה, אם לא הייתה בריאת העולם הזה כזאת, שמרעיבו כשהוא שבע, אז הכל היה חסר אותם. השובע יוצר רעב, ושוב, חסר חדש. אדם שבע, אז הרעב שבא אחרי שובע הוא רעב קצת יותר גדול. גדול יותר, לפי מידת העולם הזה. אז הוא יותר רעב, יותר להוט. ונדמה לו שאז, אז השובע שבא אחר כך, אז הוא נתפס ביתר טעם. ושוב, השובע שבא אחריו, יוצר שוב רעב. אבל השובע כשלעצמו הוא חסר טעם. הטעם נמצא אך ורק במילוי, באותו מומנט של מילוי, באותו רגע של המילוי. אבל השובע כשלעצמו חסר טעם. כי בסופו של דבר אין לי כלום. בסוד עצמו אין לי שום, אין לי כאן שום דבר. אין כאן שום טעם. אותו טעם של אמת. אותו טעם של אמת. שהוא טעם בסובה בעצמו. זה מה שנקרא בלשון תורה, הדבר הזה נקרא עונג. לנו בעולם הזה יש את הדבר הזה רק בשבת, שהוא מעין עולם הבא. אסור לעשות שום דבר. להפך, הכל צריך להיות מן המוכן והוא כולו עונג. זה עונג שבעיקר עניינו הוא מעין עולם הבא. מלא מחזיק. כאן נמצאת נקודת העומק של תפיסת הטעם בשלם בעצמו. זאת אומרת, הטעם הוא הטעם שביש. בעצמו. זאת הפרופורציה הנכונה. של אותה טיפת מלח, אותו קורת מלח, שצריכים לשים אותו. על אותו מאכל שאותו אוכלים. הטעם נמצא במאחר. הטעם נמצא בדבר בעצמו. וכדי לטעום את טעמו של דבר, אז צריכים כמובן, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. אבל זאת אכילה שהיא כולה עונג. משום שהיא מכוח הטרחה של קודם. מכוח אותה עבודה שעבדו מקודם. הדבר הושג, נתפס, הגיע באותה טרחה של קודם. אז הדבר כשלעצמו טעים. זהו הטעם של העונג, הטעם של מעין עולם הבא. הטעם של מלא מחזיק. כשיעקב נכנס אל יצחק, כשנכנס יעקב, נכנס עמו ריח גן עדן, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. נכנס עמו ריח גן עדן. כאן נכנס הטעם של מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. כאן נכנס הטעם של מעין עולם הבא. אלו המטעמים שיצחק אהב. לזה הוא התכוון כשהוא שלח את עשיו. עשיו פשוט רימה אותו. צייד בפי. רבקה הבטיחה ליעקב, אני אעשה לך את המטעמים אשר אהב אביך. אלו המטעמים. כאן נמצא אתה. שוב. כל מי שמחפש טעם. מאין אותו טעם, אותם מטעמים שעשיו הכין, שלא נאכלו בכלל על זה, כל מי שמחפש טעם בתבשילים ההם ימצא אותם שם כמובן, אבל זה טעם מסוג אחר. ריקם מחזיק, מלא אינו מחזיק. שם נקודת המוצא היא הרעב. החסר, החסר בעצם, זאת נקודת המוצא. הטעם של מלא מחזיק זהו הטעם שיש בהתגברות על החסר. באותה עבודה, באותה תרחה, באותו מי שתרח בערב שבת, הטעם שישנו בתפיסת היש, היש, המציאות האמיתית. אבל הטעם בזה הוא רק למי שטרח בערב שבת. זהו אותו קורת מלח. אותו משהו של, של האי מציאות, של האי הוויה, שנותן טעם ביש. אבל כאן מתחלקת הבריאה לשנה. זה הטעם של מי שלא ישבות, הוא לעולם לא ישבות. גוי ששבת חייב מיתה. פשוט, משום שהוא שם את עצמו על דבר שעבורו הוא מוות. אם גוי עושה לעצמו שבת, הוא חייב מיתה, משום שהוא שם את עצמו על בסיס של מוות. עבורו אלו לא חיים. זה לא הטעם. זה לא הטעם. וישראל שלא שבת, גם חייב. כאן נפרדו הדרכים. ההבדל לעומק הוא בין שני סוגי המטעמים. איפה תואמים את הטעם? והשעה כבר מאוחרת, יש גם שמחה של אחד החברים היום. אנחנו מוכרחים להפסיק. העניין שהתחלנו בו, המשך הדבר, לבאר איך אותו צייד מתפרש בתורה שבעל פה שהייתה תמונה בפיו של עשיו. אז נדבר על זה בעזרת השם בשבוע הבא.